הרב בני לאו.
כשפתחנו את ספר דברי הימים, הערתי שאנחנו נכנסים לספר של היהודים, ספר של תולדות יהודה, ספר שמתרכז באלבום משפחתי, באלבום הפנימי שלנו, בסיפור של העם שממנו צמחנו בשיבת ציון. תזכרו שאנחנו בספר של בית שני, שכאן על פני האדמה הזאת, בירושלים, בסביבותיה, יושבים שבי בבל ששייכים לשבט יהודה. הם לא מספרים את הסיפור האחר, הם לא מספרים את הסיפור של 12 השבטים, הם לא מספרים את הסיפור של כל מה שמתרחש בספר מלכים, הם רוצים לספר את הנרטיב של היהודים, וככה ייראה ספר דברי הימים. על רקע זה אנחנו נכנסים עכשיו פרק ב' וג' וד', נכנסים ישר אחרי פרק א' שהיה אוניברסלי כל כך, נכנסים ישר לתולדות יהודה. זה מה שמעניין אותו. השבטים האחרים, הוא מזכיר אותם שיש 12 שבטים, אבל זה לא העיקר. העיקר זה שאנחנו בני יהודה, ולכן כבר מהפסוקים הראשונים הוא ילך ליהודה, ומיהודה הוא הולך לבנים הראשונים שאנחנו זוכרים אותם, את ער ועונן ושלה. הם נולדו לו מבת שואה כנענית, ואז הוא מספר את הסיפור של השושלת של פרץ, והוא ממשיך הלאה, הלאה והלאה. הוא מזכיר את יהודה על ילדיו, איפה את דוד המלך, שאפשר להתווכח פה עכשיו, האם הוא השביעי או השמיני. כל הסיפור הזה של שבט יהודה נכנס לנו בפרקים האלה. אני רוצה דווקא לשים את העין בלימוד של היום, לכאורה לפסוק שולי שבשוליים של הפרק, לקראת סופו של פרק ב', נראה לא נוגע לשום דבר, וזה הרגע שבו הוא מספר לנו על משפחת הסופרים. הוא אומר בפסוק, פסוק נון ה', משפחות סופרים יושבי יעבץ. משפחות סופרים זה אומר שיש לנו בחברה, אם אנחנו מדברים על שבט יהודה, יש לנו משפחות שהבנים שלהם עסקו בכתיבה. כתיבה, התקת המסמכים, זה בדרך כלל אינטליגנציה של כל שבט, יושבים ועוסקים בתפקיד הסופר. תפקיד מאוד חשוב, ראינו אותו אצל ירמיהו, ראינו אותו אצל עזרא. הסופר זה האדם שיודע קרוא וכתוב, והוא בעצם צמוד לשלטון ומנהל את הארכיון, מנהל את הספרייה, ויש משפחה מיוחדת שהילדים שלהם הם אלה שמחזיקים את המקצוע הזה של הסופרים, ויושבי יעבץ, אומר לנו הכתוב, יושבי יעבץ, הכוונה היא שם מקום שנקרא יעבץ, אחר כך הפכו את זה לתואר, שיעבץ בתור תואר, ככה חז"ל אמרו ששם אדם שלמדו מפיו תורה, והוא עתניאל בן כנז, זאת הייתה דרשה. אבל אני רוצה הלאה להמשיך, שלושת המשפחות קוראים להם תרעתים, שמעתים וסוחתים, אבל אז אומר לנו הכתוב, מי הם המשפחות האלה? הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. רק כתב חידה הזה אני רוצה לפענח. הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. כדי לגעת בדבר הזה נכון, או לפחות כדרשה נכונה, אני רוצה להעיר הערה ראשונה, שהיינו בפרק הקודם, בפרק האוניברסלי, בפסוק של שלוש מילים, אדם, שת, אנוש. אדם, שת, אנוש, זאתי בעצם האמירה של בעל דברי הימים, שרוצה להגיד, ככה אני מספר את סיפור האנושות. אני מדלג על סיפור קין והבל, אני הולך ישר לילד שנולד אחרי הרצח שקין רצח את הבל, ואנחנו הולכים משת, משת לאנוש. אגב, דבר נורא נורא מעניין, כתובת שנמצאה ברצפת הפסיפס של הבית כנסת בעין גדי, אותו פסוק, אדם, שת, אנוש, קינן מעל הלל, ממש כמו תחילת דברי הימים, זה אומר שהסיפור הזה, הנרטיב הזה ביהודה, החזיק מאוד מאוד חזק. אבל אז אתה מסתכל על אדם, שת, אנוש, ואתה אומר, אני רואה שבכרונולוגיה של תולדות האנושות, אתם החלטתם לדלג על שושלתו של קין, וזה דבר מרתק. הרי קין חי באותה תקופה והתפתח לעולם של מסורת, ואתה שואל את עצמך, איפה קין מסתובב בעולם? האם העולם שלנו הוא כמו שמספר בעל דברי הימים, עולם של אדם, שת, אנוש, ומהאנוש הזה מתפתח נוח, ומנוח מתפתחת האנושות כולה, וזה אומר שהשושלת של קין נכחדה מן העולם, ואין לה שם ואין לה שארית, או שאולי, אולי יש את זה שארית לקין? באו חז"ל בדרשה מרהיבה ואומרים, תסתכלו על ספר בראשית, על תולדותיו של קין. אצל תולדותיו של קין אנחנו יכולים לספור 10 דורות, מה שאנחנו יכולים ללכת מקין ולראות את ההתפתחות. יש לנו בסוף ספר, בסוף פרשת בראשית, את תולדות קין, וכשאנחנו הולכים לקין אנחנו מגיעים בסוף, בדור השביעי אנחנו מגיעים ללמך, שיש לו שתי נשים, עדה וצילה. לעדה וצילה יש ילדים, לעדה יש את יובל ואת יובל, ולצילה יש את תובל קין ואת נעמה. אני לא אכנס לעומק עכשיו, רק לצלילים, תחשבו על המילים שעדה קוראת לילדים שלה יובל ויובל, ואתם מבינים שאנחנו נמצאים פה בימים שאחרי הרצח של הבל, אתה אומר יובל, יובל, זה מזכיר לי כל כך את הבל, ואז האישה השנייה צילה באה ואומרת לי, יש ילדים קוראים לו תובל קין, אני רוצה להזכיר את קין, והילדה השנייה קוראים לה נעמה. באו חז"ל בדרשה יפהפייה, ואומרים, אתם יודעים מי זאת נעמה? נעמה זאת אשתו של נוח. למה? למה הם דרשו את הדרשה הזאת שנעמה אשתו של נוח? נדמה לי שהתשובה היא הניסיון למשוך מזרעו של קין הקדמוני לתוך עולם האנושות של שט. נוח הוא צאצא של שט. אנחנו סופרים מאדם ועד נוח 10 דורות דרך שט ואנוש. באו חז"ל ואמרו, אנחנו לא מוכנים לוותר על קין. קין הוא חלק מהעולם, ואנחנו רוצים לקחת מזרעו של קין, דרך הבת נעמה 7 דורות, או שנעמה היא כבר הדור השמיני של קין, ואנחנו רוצים אליה להביא, את נעמה, להביא את נוח, או יותר נכון, להביא את הצאצאים של שט ואנוש, שהוא נוח, לחבר אל הצאצאים של קין, וככה בזיווג הזה, שבין נעמה לבין נוח, אנחנו נייצר את התולדות האדם והאנושות. פתאום קין יש לו שם ושארית, פתאום שם חם ויפת, הם לא רק מתולדות האנושות של אנוש ושט, הם גם בתולדות קין. למה זה חשוב? קין זה הכוח הפורץ בעולם, קין זה הכוח שמייצר תנועה של עשייה, תנועה של חרישה, של עבודה קשה. קין הוא אדם יצירתי. אם תרצו, כשהקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, מי שמממש את הייעוד האלוהי הזה הוא קין ולא הבל. קין עושה את המעשה הנורא של הרצח, ולכן הוא מסתלק מן העולם, אבל הכוח של קין נשאר בעולם, וזה כוח שיכול לברוא עולם ויכול להשחית עולם. אז אני מגיע לפסוק שלנו בדברי הימים א' פרק ב', הפסוק האחרון שמספר לנו על משפחות הסופרים, ומשפחות הסופרים אומר לנו המספר של דברי הימים, אתה רוצה לדעת מי זה משפחות הסופרים האלה? אני אגלה לך, הם הקינים הבאים מחמת אבי בית רחב. אתם זוכרים את יונדב בן רחב? יונדב בן רחב מופיע לנו בירמיהו פרק למדי, מופיע בספר מלכים. יונדב הקדמוני, יונדב בן רחב, היה זה שליווה את יהו בן נמשי, שעשה את הטבח הגדול אצל איזבל, כל בית אחאב, כל כהני הבעל, רצח ורצח ורצח בשם השם, מילא את עמק יזרעאל בדם. יונדב בן רחב היה איתו על המרכבה, ויונדב בן רחב מצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שהם לא יבנו בתים, לא יזרעו זרע, הם יגורו באוהלים, ויהפכו להיות אנשים שמנהלים רוח ולא חומר. הוא הפך אותם, יונדב בן רחב, את צאצאיו, למשהו שהוא הכי רחוק מן הדם ומהחריש. הוא לא רוצה לא את המחרשה ביד, לא את החרב ביד, הוא רוצה ללכת כמו בדואי על פני האדמה ולא בתוכה. והנה מספר לנו בעל דברי הימים, שמהצאצאים האלה מחמת אבי בית רחב, מבית הרחבים, הצאצאים של קין, שחוו את הרצח וברחו ממנו, הם הפכו להיות משפחות האינטליגנציה, הסופרים, אנשי הרוח, בתולדות יהודה של בית שני. ככה לוקחים כוח שיש בעולם, וממירים אותו מעוצמה של רצח, לעוצמה של יצירה, עשייה, אבל בעולם של רוח.